כן, אתה שואל,
היא שואלה פה שאלה, בהתייחס לדברים שנאמרו בשבוע שעבר, שכך אומר הרמח"ל בעצם. הרמח"ל אומר, והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו, ממנו יתברך. והם הם התאוות החומריות, אשר אם יימשך אחריהן, הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי. אז אתה שואל, מה זה הטוב האמיתי? בסדר, הבנו שהתאוות החומריות שעליהם רוכב היצר הרע, ובעזרתם הוא, כן? ובעזרתם הוא פועל. הבנו שזה גורם לאדם התרחקות, ירידה. אבל מה זה מן הטוב האמיתי? האם כן זכור לי שקצת דיברנו על זה, אבל נחזור על זה עוד פעם. הטוב האמיתי באופן כללי, הטוב האמיתי באופן כללי זה בעצם ההידמות, ההידמות לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אדם שהוא בעל תאוות, כן? הוא מפסיק להתעניין בדברים שמעניינים את הקדוש ברוך הוא, ונמסרו לנו בתורתו. אנחנו מכירים את 13 המידות של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, אל חפיים ורב חסד ואמת, כן? אני לא אומר שאדם בעל תאווה לא יכול להיות חברותי, אבל זה לא לשם שמיים. זה לא אמיתי. יש לו טוב, אבל הוא לא אמיתי, כן? הוא פועל פעולה של טוב, אבל הוא משאבד את הטוב, הטוב הזה יותר חיצוני. מצד התוכן, הוא מתכוון בזה לטובתו. הוא מתכוון לטובתו. אנחנו רואים הרבה אנשים שעושים טוב. כשאנחנו שואלים את עצמנו למה הם עושים את הטוב הזה, אנחנו נוכל למצוא בשלב מאוד מוקדם, מאוד מוקדם של החקירה, נוכל למצוא שהם מכוונים את זה לטובת עצמם. להדיר את שמם, לפאר את עצמם. ואם הם ירגישו שהם לא מקבלים את הכבוד הראוי להם, על ידי המעשה הטוב, תהיה להם טרוניה כלפי סביבתם, או שהם יחדלו לעשות את הטוב. וכיוון שהטוב הוא לא לשם עשיית הטוב. אם זה לשם עשיית הטוב, מה אכפת לי איפה אני עומד? העיקר שאני את הטוב עשיתי. כן? עשיתי את הטוב, ברגע זה העולם מתמלא בסמים, הוא יותר מתוקן, וזה כל עושרי ושמחתי. אגב, אני גם מוכן להקריב את חיי בשביל זה, אם יש צורך. כי אני בעצם רק כמו איזשהו בוסם שממלא את העולם בבשמים. הבוסם לא שואל את עצמו מה הוא קיבל בתמורה. הוא פשוט מפיץ, כמו השמש, שהיא פשוט מפיצה, מפיצה אור. טוב אמיתי זה ללכת בדרכיו. מה הוא רחום ופתר רחום? כמו שהוא משפיע טוב על העולם, מבלי שום תקוות רווח, פשוט בגלל שהוא טוב, כי מטבע הטוב להיטיב, כמו שאומר הרמח"ל, ככה גם אנחנו צריכים לגלות את היכולת הפנימית שלנו לעשות טוב בגלל שהוא טוב. לא בשביל לחזק נקודה פרטית בנו. אם כי לא פסלנו את המימד הפרטי באדם. ודאי שלאדם מותר להיקרא בשם, וחשוב שתהיה לו אישה משלו, וחשוב שיהיה לו בית משלו וגם פרנסה. אבל כל אלו הם כלים. כל הפרטיות הזו היא כלי בשביל הכלליות. ולא הפוך, שהכלליות היא כלי בשביל הפרטיות. כן? קרדום לחפור בה, מה שנקרא. לקחת תורה, שהיא בעצם דבר כל כך מופלא וכללי ואינסופי, ולהשתמש בו כקרדום לחפור בה את השוחה הפרטית שלי, את האינטרס הפרטי שלי. זה נקרא ריחוק מן הטוב האמיתי. שלא לדבר כמובן על זה שתאוות שעליהם רוכב יצר רע, כאשר הצמד חמד האל וסוס ורוחבו פועלים בתוך האדם, ודאי וודאי שאפשר להגיע למעשים רעים ממש, לא רק שהוא לא עושה את הטוב האמיתי, הוא עושה טוב אבל לא אמיתי, אלא אפשר להגיע למעשים רעים ממש, כן? של ניאוף ורציחה וגזל ודברים קשים מאוד מאוד. אז זה המשמעות של טוב אמיתי. כן, כמובן שכל הטוב האמיתי מתברר לנו בתוך התורה, גם בתורה שבכתב, גם בתורה שבעל פה, ספרי המוסר. כל אלו מבארים לנו, כן, את המושג של הטוב הכלי, הטוב האמיתי. וזה מה שניטל מן האדם, שהוא בעל תאווה. צריך לשים לזה לב, צריך להתבונן ולראות מהו המהלך הנפשי שאני נמצא בתוכו, כאשר אני בעל תאווה. כן? צריך לשים לב, להסתכל טוב, לפתוח את העיניים ולראות איפה אני מצוי. כן, כך אפשר להבין את זה. אז דיברנו פעם שעברה על העושר והעוני, שהם שני מצבי הניסיון, כן? דוגמה לשתי כתבים. עושר ועוני, שאף אחד מן המצבים האלו, כן? או כל אחד מן המצבים האלו, הוא לא מצב מוכרע. הוא לא מצב מוכרע, אלא הוא מצב גולמי, שהתייחסות האדם אליו היא קובעת האם הוא יהיה טוב או רע. כן? העוני יכול להיות טוב ויכול להיות רע. כן? העוני אין לו הגדרה מוחלטת מצד עצמו, הוא מצב, או במילים אחרות הוא ניסיון. זה נקרא ניסיון. ניסיון זה מצב לא מוכרע. ניסיון זה מצב שבו בעצם, כן, יש אפשרות להגיב עליו, כן? להגיב עליו באופן שיצא מזה רע, כן? ולהגיב באופן שיקדם אותי. גם העושר וגם העוני. ראינו את האפשרויות לכאן ולכאן. פן נסבא וכיחשתי ואמרתי מי השם, ופן יברש וגנבתי ותפסתי שם אלוקיי. עד לכאן הגענו פחות יותר. השלווה מצד אחד והיסורים מצד אחד, עד שנמצא את המלחמה אליו פנים ואחור. אם כן, אחרי שביארנו, כן, ששתי הקצוות האלו, כן, העושר והעוני, גם הם מצבי ניסיון ואינם מוכרעים לטוב ולרע, כן, ממילא כשאנחנו נמצאים בתוכם, אנחנו נמצאים בתוך מצב של ניסיון ומלחמה, ממילא יוצא לנו מסקנה מזה, שכל מצבי האדם בעולם הזה, כל מצבי האדם, בלי יוצא מן הכלל, הם ניסיון. כן? ובניין אב לדבר זה העושר והעוני. כן? זה רק בניין אב, זה דוגמה. כן? שיצא מן הכלל ללמד על כלל מצבי חייו של האדם. כן? עכשיו כבר לא תהיה לנו שאלה לגבי שום מצב ומצב בחיינו. ודאי כבר לא נתאה, אם אנחנו אנשים נבונים ומיניים פקוחות, כבר לא נתאה לחשוב על מצב מסוים. שלא פעל עליו כוח הבחירה החופשית שלי, כל מצב שלא פעל עליו כוח הבחירה החופשית, לא נוכל לקרוא לו רע או טוב, בשום פנים ואופן. הוא עדיין גולמי, הוא עדיין מצפה לידי האומן של האדם שיכריע את עניינו. יכריע את עניינו. כן? ומזה גם יוצא לנו מסקנה נוספת, כן? בעצם זה מה שאמרתי כעת, אבל יותר ביתר הדגשה. צריך לדעת, כל מצב שנקלענו אליו, ואנחנו לא מרגישים שכוח הבחירה שלנו פעל עליו בצורה רצינית, שהשקענו מחשבה, שראינו נגד עינינו את שתי אפשרויות. בתוך העוני, ראינו את האפשרות של פן, יברש וגנבתי. וראינו את האפשרות של לקבל איסורים ואהבה. ושתי המצבים, או האפשרויות האלו, הן עומדות מול עינינו. אם לא הגענו למצב שאנחנו ראה נתתי לפניך את הטוב ואת הרע, אם אני לא רואה את האפשרויות לכאן ולכאן בתוך מצב העוני, כמעט ולא חלה פה בחירה חופשית. אבל כפי שאני נוקט עמדה לגבי העוני, אי אפשר שלא לנקוט עמדה לגבי העוני, אי אפשר לעמוד מול העוני שלי, כן? ולהגיד, ודאי שנוקט עמדה. אבל אם העמדה הזו לא גובשה מתוך התבוננות של שתי אפשרויות שיש בתוך המצב, לא הייתה פה בחירה חופשית, היה פה מצב כפייתי, הרגל, מושכל ראשון, כן? איך שאתם רוצים לקרוא לזה, זרמי מחשבה ראשוניים, כן? בהתייחסות לכל נושא ונושא. אבל לא היה פה תהליך בחירי משמעותי. האדם לא ביטא את הצד, כן, העמוק שבו, כן, היכולת לבחור בין טוב ובין רע, מתוך פיקחון, מתוך התבוננות מעמיקה, מתוך ההבנה של ההבדל בין טוב ורע. לא עברנו פה תהליך של בחירה, וממילא לא צמחנו. כל מקום שהבחירה החופשית לא מראה את כוחה החיובי, לא יכול להיות תהליכים של צמיחה. כן? ודאי שגם מתוך הנפילה בסופו של דבר, כן, אולי יצמח בעזרת השם בהמשך. אבל בכל אופן, לא היה פה תהליך צמיחה מודע, כי לא הייתה פה בחירה משמעותית. כן, צריך לשים לב בכל סיטואציה שאליה אנחנו נקלעים, כמה אחוזי בחירה, כמה אחוזי בחירה, מבלי שאף אחד כופה אותנו, יש בתוך, כן, גיבוש העמדה שלנו, ביחס לאדם, ביחס למצב, כל דבר ודבר. כן, רוצה לשאול משהו?
אני זוכר במצב שאלה מישהו, אני חושב שהוא קרוב,
במשפחה,
שהוא מאוד מאוד חולה. אני שאלתי אותו, מה חשבת? הוא אמר לי, הייתי, סבלתי כל כך הרבה, לא יכולתי לחשוב. חשבתי את זה. יש יכול להיות מצבים אחרים של כל מיני סוגים של אנשים בעולם שלנו, שבעצם כולי שהם סובלים והם לא במצב של שיש להם בחירה.
כן, זה נכון. אז פה באמת, קודם כל אני אחזור על השאלה, מכיוון ש... כמובן לא שומעים את הדברים. אתה אומר ככה, מכיוון שאמרנו שאדם צריך לעבור תהליך של חשיבה או בחירה, כן? ביחס לכל מצב ומצב שהוא נקלע אליו, אז אולי באמת אפשר לעשות את זה כאשר מפספסים את האוטובוס העירוני, כן? אני יודע, מפה למשביר, ועוד 5 דקות יבוא עוד אוטובוס. לא נורא. אז אפשר לחשוב, אפשר לחשוב. גם זה לא פשוט מסתבר. כי זה לא פשוט, עד שבאמת הלב מצטנן מן הרוגז והחמצה, לפעמים זה לוקח איזה 10 דקות, רבע שעה. אבל זה אומר בדרך כלל, כן, אפשר, בוא נאמר, להגיע לחשיבה מפוכחת, כן, ביחס למצבים שהם לא כל כך נוראים. אבל אתה אומר, יש מצבים שאנשים חולים, אנשים סובלים כל כך, כמו שסיפרת, ואותו קרוב משפחה חולה, שבשעת יסורה הוא אפילו לחשוב לא יכול היה. אז מה נעשה במצב כזה? מה, אנחנו לא יכולים לבחור במצב כזה? לא יכולים לבחור? נוטלים מידינו את הכלי של הבחירה, הדבר הוא כך חשוב. מה ריבונו שלנו רוצה שאני אעשה? מה יעשה אדם שוכב על מיטתו, כן, וכל כך סובל? מה הוא יעשה? הבוקר רק הפניתי את הראש קצת ככה, פתאום נתפס לי פה השריר של הצוואר. וואי, יש כזה לפעמים שמזיזים את הראש אחורה, פתאום כאן נתפס. זה כל כך כאב. אני באותו רגע לא יכולתי באמת לחשוב על כלום. רק חיכיתי שזה יעבור, תפסתי ככה. התחלתי להשתחרר. חזר לי את השפיות הדעת, אני פשוט איזה הכאב, זה השתבח שמו, זה משהו, זה רק מושג קטן של... יש אנשים שסובלים איזה 24 שעות ביממה, מה נעשה? כן, אז שאלה היא שאלה מאוד חמורה ורצינית. ולדעתי התשובה לשאלה הזו,
אחת התשובות לשאלה.
אז זו, יכול להיות שבין המובחרות שבהן, זה ככה. אנחנו, נכון, שהמחשבה היא לוקחת חלק מאוד משמעותי. בבחירה החופשית. כן? לחשוב ולהעריך מה האפשרויות שיש לפניי. הנה אני סובל. אז יש לי אפשרות, חס ושלום, כן? לגדף ולחרף כלפי שמיים. מצד שני, אם אני אקבל את הדברים באהבה, זה כלי אחד להכריע בשעת ניסיון. אבל הכלי הזה הרבה פעמים לא קיים, כשהראש כואב. מה עושים אז? לכן מאוד חשוב. שהאדם יבנה את עצמו במהלך החיים וייצור לעצמו אופי של הכרת טובה. אופי. האופי הוא פועל גם כאשר המחשבה היא לא פועלת. אנחנו רואים את זה לאנשים שהם בעלי אופי מסוים. כן? אם כבר דיברנו אפרופו יסורים, היה לנו תלמיד פה שחלה במחלה קשה. וכשהוא היה בבית החולים, המחלה הייתה מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה, וגם הצטיינה בכאבי תופת שאי אפשר היה להרגיע אותם. אי אפשר היה להרגיע. לא עזרו התרופות הנרקוטיות. היה מצב נורא. הוא היה מתפתל על, 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 על הרצפה במשך שעות ביממה. פשוט שעות. ושזה היה נח לרגע הכאב, על ידי מנות חזקות מאוד של, של, של כל מיני סמים נרקוטיים, הוא קצת היה נרגע. הוא היה פשוט כולו מלא עונג. הוא היה מחייך לאנשים שבאו אליו. לא כואב לי. זה כל מה שהוא רצה. 5 דקות של שקט. הדבר המעניין הוא שבזמן האיסורים שלו, אגב, אסור היה להיכנס לאנשים, להיכנס אליו, לא המשפחה שלו, כמעט אף אחד, פרט לשניים או שלושה אנשים, שהוא העריך שהם יכולים לעמוד במראות הקשים. יכולים לעמוד במראות הקשים. ואחד מאלו, מהשלושה האלו, יהודי יקר, קיר אותו היטב, הוא, כן? ראה אותו סובי סורי תופת, והפה היה יבש, כאילו צמא. אז הוא בא להביא לו כוס מים. אז מהרצפה, עם כל הכאבים העצומים, אל תביא לי, אני אסתדר לבד. הוא פשוט זחל על הרצפה, עם יסורים איומים, כל תנועה, פשוט לובטה בצרחות אימים. הוא פשוט הגיע למתקן של המים, פתח את הברז, מזג לעצמו ושתה. זהו. הוא לא נעזר באחרים. זה היה קו אופי אצלו, אצל אותו אדם. מי שמכיר את האדם, אנחנו זכינו להכיר אותו. זכינו להכיר אותו, למד כאן, בתחילת התשובה שלו וכן הלאה. זה קו אופי. האדם לא נזקק למחשבה. הוא לא נזקק למחשבה בכלל. זה כבר אופי. זה כבר הרגל פנימי. אתה צודק. כאשר אנחנו מתחילים להרהר לראשונה במציאות השם יתברך, כן? ובזה שהכל לטובה, שאנחנו מתחילים להרהר לראשונה, רק כאשר אנחנו נמצאים במצב של חולי ויסורים, אז כמובן שאז, כן? המחשבה היא לא, היא, היא, היא לא בהירה, כן? אנחנו צריכים להשתדל להפוך את כל הדברים האלה למושכל ראשון. כלומר, שוב ושוב לשחזר, שוב ושוב לעורר את המחשבה של הכרת הטובה, של מציאות השם יתברך, של רחמה בכל מעשה, שכל מה שעושה רחמנה הוא לטו וביד, עד שזה ייווצר כטבע. ברגע שזה טבע, אף אחד לא יכול לנצח את הטבע הזה. אפילו בנשמת האף האחרונה של האדם, הוא יישאר יציב, רגוע, לא יקלל אף אחד, לא יקטר, הוא אפילו יוכל לעסוק במינוי מחליפו, כמו משה רבינו שלפני מותו, הוא בעצם מבקש איש על העדה שרוח בו. הוא לא נתפס לפניקה, שום דבר לא, הוא גוזל את יישוב הדעת, בהירות הדעת שלו. הוא עסוק מה שצריך לעסוק, כן? לא פורע סדרים, זה בגלל שהדברים מושרשים בתוכו. נכון. אז זה קצת כואב לומר את הדבר הזה מיוחד, ודאי שלא היינו אומרים את זה לאדם שנמצא במצב של ייסורים, אבל בינינו פה, החבורה שקמו הבוקר, ברוך השם, בלי כאבי ראש מיוחדים, אנחנו ברוך השם, כן, חי נושם, כן, זו הגדרתנו, חי נושם, אכלנו אחת בוקר את שינה, פחות או יותר רואים שכולם בקו הבריאות, יפה שעה אחת קודם. אנחנו בסופו של דבר אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים באיזה מצבים אנחנו נעמוד. ואמרתי, אפילו שהאוטובוס בורח לנו, כבר זה ניסיון שהלוואי ונעמוד בו. הלוואי ונעמוד בניסיון הזה. זמן נגיד על דברים אחרים. אם כן, כדאי להתחיל. כדאי להתחיל מהפעלת המחשבה במצבים שעדיין, כן? המחשבה פועלת, כן? לאט לאט ליצור מושכל ראשון, כן? ככל שמחשבה שוב ושוב מסיקה את אותה מסקנה, והדבר חוזר אל הרגש, נוצר מעגל שיוצר בסופו של דבר מושכל ראשון. מושכלות ראשוניים אמוניים, מוסריים, ואז אנחנו מובטחים שיש לנו באיזשהו מידה טייס אוטומטי. יש בנו משהו כבר שמכוון אותנו הגה, ספונטני, כן? שמכוון אותנו בכל מצב, והוא לא צריך לשכל, כי השכל פעילותו תלויה כבר בתנאים שלא תמיד הם בידינו. אנחנו משתמשים בכוח שהוא מסוגל לפעול גם בתנאי הערפל. גם בתנאי הערפל. זה כיוון של הדברים. זה לא נחמה, לא בטוח שזה נחמה למי שלא עושה את העבודה הזו בטרם עת, לא בטוח שזה נחמה למישהו כזה, אבל יהי רצון, בזכות זה שהוא יחזור באמת לקו הבריאות, וכן הלאה, כן? כל אדם שסובל ולא יכול להשתמש במחשבתו, יחזור לקו הבריאות, הוא יכין את עצמו לפעמים הבאות, שלצערנו בעולם הזה, לא חסרות בצרות, לא חסרות בצרות, מכל מיני סוגים, כל מיני סוגים. בסדר? כן, כן. שאלת חכם, חצי תשובה. אז אני חוזר על השאלה לטובת הזה. כן, ודאי, השאלה הזו היא מתבקשת מתוך המהלך שהתחלנו אותו פה. מה שמך? עידן. אומר עידן, טוב, אז הגענו למצב, עכשיו דיברנו על מצב נפלא שנקרא מושכל ראשון, מצב שבו יש לי טייס אוטומטי, אני כבר לא צריך אפילו את המחשבה, בשעה שאני רואה, כן, נקלע למצב, כן, שהאוטובוס מאחר, האוטובוס, יחמס את האוטובוס, אני כבר יודע את הפקל, הכל לטובה, ואני ממתין לאוטובוס הבא, בשקט וברוגע, נגמר הסיפור. טוב, לכאורה אני כבר לא צריך את המחשבה. גמר, יש לי את ההרגל, לכאורה המחשבה מיותרת כבר להבא באותה סיטואציה, כך נשמע מדבריי. כך נשמע מדבריי. לכאורה. האמת היא, אני מניח שאתם יודעים את התשובה. זה לא תורה מסיני, כן? זאת אומרת, קודם כל, נחת היסוד היא שאנחנו לא מבטרים למחשבה לעולם. כל עוד אדם חי בעולם הזה, המחשבה היא שימושית מאוד, וגם ביחס למצבים שהתרגלנו כבר לתגובה ספונטנית מוסרית, שבהחלט, לכל הדעות, תגובה ספונטנית מוסרית. גם ביחס למצבים כאלו, השכל הוא עדיין חיוני. ולשמה הוא חיוני? באותה סיטואציה של אוטובוס, למשל. לשמה הוא חיוני? לשבח ולהעמיק את התגובה הנפשית. נכון שהגעת למדרגה מעניינת. שאנחנו בהחלט קוראים לה אמונה, קבלת איסורים, איך שלא נקרא. אבל אין ספק שעוד אפשר להעמיק את הערך, את ההבנה, כן? את התגובה. אפשר להעמיק אותה עוד הרבה יותר. אין ספק שאם תלמד מאמר עכשיו, כן, בשכל שלך, תלמד מאמר לקבלת איסורים, מאמר עמוק ורציני, אולי מאמר שלא קראת, או אותו מאמר בעמקות יותר גדולה, אין שום ספק שתנובת השכל יעבור שוב אל הנפש, כן? ייכנס אל תוך הרגל וישבח אותו. זאת אומרת, אנחנו לומדים פה דבר מאוד מעניין על מערכת היחסים שבין השכל להרגל. נכון שההרגלים משחררים את האדם ממחשבה יתרה, ממחשבה, כן, ממחשבה תמידית, במובן מסוים. אבל זה כמו מזכירה, יש מנהל ויש מזכירה. מה עושה המזכירה? המזכירה בעצם היא מאפשרת למנהל לשחרר את עצמו לפעילויות חדשות. על ידי זה שהיא שומרת על השגרה. יש לה קשר עם הלקוחות, היא מזכירה להם לשלם, היא שולחת קבלות, היא פועלת כמה מעגלים של פעולות, על ידי זה שבעל הבית מתפנה מן הפעולות האלו, יש לו זמן ואפשרות לכבוש שווקים חדשים. אם הוא היה צריך עכשיו להתעסק בכל הניירת הזו, הוא לא היה מגיע לשום דבר. אותו דבר גם הרגלים שלנו. אני רגיל ללכת. תראו עצמכם שלא הייתי רגיל. לא עלינו, אדם אחרי תאונת דרכים, שנפצע ברגליים. עכשיו אנחנו מלווים מישהו כזה בבית לוינשטיין. תאונת דרכים באופנוע. שם ירחם, תיזהרו מהאופנועים האלה. תיזהרו פחד מוות האופנועים האלה. אין כמעט נסיעה שאנחנו לא רואים איזה אופנוע זרוק על הכביש. זה משהו נורא. משהו נורא. לא יודע מה אני סופר. תאונת דרכים. נכנסו לו שתי הרגליים מתחת לגחון של המכונית. שם ירחם. שם ירחם. בית לוינשטיין, תקופת שיקום עכשיו. הבן אדם, כל תנועה שהוא עושה עם הרגל, הוא מודע ב-100%. המחשבה שלו פועלת שעות נוספות. כל תנועה, כל תנועה. כל המודעות הזו, מצד אחד היא חיובית, כי בלעדיה הוא היה סובל כאב גדול. אבל מצד שני, אנחנו לא מסתכלים על מה שהרגל שלנו עושה. כל עדי בסדר, הרגל עושה את שלו. ואז המחשבה מתפנית לדברים שהם שייכים לקומות יותר גבוהות של החיים. מה אני צריך לעשות כל היום עם הרגל שלי? זה הפעולה הבסיסית הזו, עכשיו אני צריך כל מיני. זה בריא, זה פועל מאליו, הטבע עושה את שלו, זורם כמו שצריך. ואני עכשיו פנוי לחשוב דברים אחרים, על רגל של אחרים, לא על הרגל שלי. אותו דבר זה גם מבחינה רוחנית. כל הרגלים הטובים והנפלאים שאנחנו קונים, אפילו אלו שקנינו בעמל גדול של בחירה חופשית, של שימוש שכלי, אחרי שזה נמצא בקרבנו כמושכל ראשון, צריך להיזהר. לא להניח ולהפקיד באופן תמידי את התגובות שלנו למציאות בידי ההרגל הזה. יהיה יפה וטוב כמה שיהיה. זה טוב שאני פועל מכוח ההרגל, אבל כבר אני צריך לאפשר לשכל להביא תובנות חדשות שנוגעות לאותה התגובה. להעמיק את התגובה האמונית, התגובה המוסרית. אין סוף, אין קץ למדרגות שיכולות להופיע בתוך ההרגל הפנימי הזה. אז נכון שיש תרגילנו בתורתך, נכון שאנחנו מבקשים את ההרגל, אבל ההרגל הוא מסגרת שבתוכה השכל, כן, השכל הולך ומביא עוד הבנות ומשבח את ההרגל עצמו. זו התשובה לשאלה הזו. נכון שאנחנו מאוד נהנים מהרגלים. אחד הסכנות הגדולות, וזה דבר ידוע ומצוי, אפילו אברהם אבינו היה צריך להיגמל מן ההרגל הזה. לך לך מארציך, ממולדותיך, בית אביך. הוא התרגל לעבוד בעבר הנאף. זה היה המרחב שבתוכו הוא החזיר בתשובה. הנפש אשר עשו בחרן, אור כסדים, חרן, הוא החזיר בתשובה. שם זה היה אזור התרבותי שהוא היה רגיל לעבוד בתוכו. פתאום ללכת, לעזוב את כל זה, ללכת לאל מקום בלתי נודע, ללכת לך אל המקום אשר עלי, לארץ אשר הרקע. קשה. ומה אברהם אבינו עשה באור כסדים? חס ושלום, הוא לא ישב בתי קפה ושתה שם בירה. הוא החזיר בתשובה. ועם כל זאת, זה עדיין היה הרגל שהיה צריך להתנער ממנו. לך לך, מארצך, ממולדתך ומבית אביך. כל הזמן אנחנו בסימן מהלך. האדם נקרא מהלך. לך לך, כל הזמן הולכים. אבל זה מאוד מאוד מפתה להישאר בארצך, במולדתך ובית אביך. זה מאוד מפתה להישען על הקרקע של ההרגלים, בפרט שמדובר בהרגלים מאוד מאוד חיובים. מאוד חיובים. אדם שרגיל להוציא מפיו את התפילה כולה, נגמר, ולרצון עם רפא, נגמר. הוא רגיל, זה לא קשה לו. זה לא כמו אחד שרק מתחיל להתפלא, הוא צריך לחשוב על כל מילה. הוא רגיל, כן? הוא רגיל, לך מה רבה, אני כבר מודה לגב שלי, שכאשר מגיעים לימודים הוא מתכופף לבד. הוא מתכופף לבד. פעולות אוטומטיות. זה עושה את הדבר יותר פשוט. אפשר לראות הרבה דתיים, שהם דתיים, דתיים, דתיים. הם בעיקר מתבססים על הרגלים. בכל מקום ששם נצרך את המחשבה כדי לפלס דרך, לא תמצא אותם שם. הם בעיקר ניזונים מרגלים, משכבות שכבות של הרגלים דתיים, אם זה ביחס התפילה, אם זה שמירת שבת. לא קשה להם, כי הרגל עושה את שלו. אבל לכבוש שטח חדש, שבהכרח תלוי בחירות המחשבה ובעמל המחשבה, זה לא קיים. לא להוסיף שעת לימוד, לא להתבונן יותר לעומק בדברים שהם עושים. לא, שום דבר. שום דבר. זה קשה. אבל הם חיים מכוח הרגל. כמובן, כן. אם כן, זה דבר שהוא מסוכן. זה דבר שהוא מסוכן. כן. זה דבר שהוא מסוכן. צריך מאוד מאוד להיזהר מזה, בפרט שמדובר, דווקא כשמדובר בהרגלים חיוביים, כן. אדם פחות שם לב, פחות שם לב לחובת ההתקדמות. נוח לו, הוא מסודר מה שנקרא. אם כן, נמצאת המלחמה פנים ואחור. ואם יהיה לבן חיל וינצח המלחמה מכל הצדדים, ופה מדובר על איזה חיל, פה מדובר על החיל של יצר הטוב, אם יהיה לבן חיל, כן? בן חיל זה גיבור, מאמץ את כוחו, כן? כי כנגד הגירוי הטבעי לדבר עבירה, כמו שאמרנו, במצב העוני והאושר, כן? התגובה הספונטנית היא בדרך כלל תגובה שהיא לא משוערת על פי שכל של תורה, ממש ממש לא. לכן, אם יהיה לבן חי, יוצאים מן הכוח אל הפועל, את הכוח החיובי, שהוא מסתתר וגנוז, גם הוא נמצא בשעת הניסיון, אבל קולו בקושי נשמע. בקושי נשמע. הוא מכוסה, נעלם, מתחת לשכבות שכבות של קולות חיצוניים, הרווחתי, הפסדתי. הקולות האלה הם חזקים מאוד. הם לא צריכים בכלל עיבוד, הם לא צריכים השקיה, הם לא צריכים זריעה, שום דבר, הכל כבר קיים. תכף ומיד, גדודים גדודים של כוחות וקולות חלושים נשמעים בתוך הנפש. אם יהיה לבן חי, זאת אומרת, שייתן דעתו, אם זה מכוח האמונה שהוא מאמין שהוא נברא בצלם, אם זה מכוח הלימוד שהוא למד בתורה, אם זה מכוח דרך ארץ שקיימת בתוכו, משלושת מקורות ההשראה האלו של לימודה של תורה, של שימושה של תורה, של אמונה בהיות האדם נברא בצלם אלוקים, ומדרך ארץ. ארבעת המקורות האלו, ברגע שהוא זוכר אותם בשעת ניסיון, מאמץ אותם, ומכניס למערכה את היצר הטוב שיורה לו דרכו, אז הוא יכול להכריע, הוא בחר את הבחים. אבל זה אם יהיה לבן חי. והמילה אם היא מאוד משמעותית פה. כי הדבר הוא נמצא בשיקול גדול. איך אומר בהמשך? והנה האדם נמצא בשיקול גדול. שיקול הכוונה היא צדדים לכאן ולכאן. שיקול. מה אני אעשה? איך אני אפעל? האדם נמצא בשיקול. ועל כף המאזניים יש לו שתי אפשרויות. האפשרות השלילית והאפשרות החיובית. והכף נוטה מעט לכיוון השלילה. לפחות מבחינה כמותית. מבחינה כמותית, הרושם החיצוני של יצר רע, שהוא פועל עלינו. וכל עוד לא למדנו להבחין בין חיצוניות ופנימיות, אנחנו נוטים להתגרות לקולו, גירוי. להתגרות לקולו של יצר רע. כי הוא מציע לנו משהו נוצץ, אבל אנחנו לא יודעים עדיין שלא כל הנוצץ זהב. אז מכיוון שהגירוי היצרי מבחינה כמותית, והרשה הארטילרית, לא תערוצו ולא תחפוזו, כנגד חמישה דברים שאומות העולם עושים בשעת מלחמה, מגיפים נוצץ. בין שועטים בסוסיהם, מגיפים תריסיהם, עושים רעש, אל תערוצו ואל תחפוזו. כל עוד לא למדנו את היסוד הזה, שמעט מן הטוב, מעט מן האור מגרש הרבה מן החושך, אז שעטות הסוסים של יצר הרע, וכל הבלגן הגדול הזה, כן? כלל אלוקים ומות, כמו שאומרת אשתו של איוב, כן? אומרת לו אשתו לאיוב, כלל אלוקים ומות. היכולת שלו לבוא ולומר, להשיב לתשובה. את מדברת כמו אחת הנבלות. איך את מעיזה לדבר כך? בשעת יסורים כל כך נוראים, שכל האור שלו מגרד, ובניו כבר מזמן מתו, והבית נהרס, והבקר מת, והוא עוד מסוגל להגיד, האחת הנבלות תדברין? שהוא מסוגל להגיד דבר כזה בשעת יסורים? זה המשמעות של בן חיל. אף איש חזל אמרו, כן, אמנם פסוק אומר ולא כילל איוב את השם בפיו, אומרים חזל, אבל בליבו כילל. הוא לא יכול להגיע למדרגה, כן? בעומק הרצון, פנים, בפנים, 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 עמוק, אפילו נסתר, אפילו יכול שאפילו נסתר מעיניו, שם היה כללה. ולא כילל איוב את השם בפיו. בכל אופן, כאשר אנחנו אמונים, מורגלים, בהכרת האיכותיות של הטוב לעומת הרע, יש לנו אפשרות בשעת ניסיון להשיב את האיזון למקומו. ואפילו לתת יתרון מכריע לטוב, למרות שהוא ילד מסכן, אם כי חכם, אבל מסכן. ויצר הרע הוא זקן וכסיל. הוא זקן, הוא ותיק באדם, אבל מצד התוכן שהוא מציע לנו הוא כסיל. הוא כסיל גדול מאוד. כשאנחנו יודעים שהמסכן הוא חכם, והזקן הוא כסיל, כשאנחנו מתרגלים לפגוש את ההופעות של יצר הטוב פעם אחר פעם, ולראות את האור הגדול שמפציע בתוך הנפש, עם כל בחירה חיובית ולו הקטנה ביותר, כמו שהוא אומר בהמשך, כי יודע הוא היצר, שאם היה אדם שם ליבו כמעט קט על מעשיו, היה מתחרט, והחרטה הייתה הולכת ומתגברת, עד שהיה עוזב מעשה הרע. אם היינו יודעים את הצד האיכותי הזה, קריאת המסך ולו פעם אחת, תראו זמכם שפעם אחת אנחנו פותחים את העין, אני מיד רואה את כל החדר, שנייה אחת, אני רואה מיד עולם ומלואו, אני רואה מסוף עולם ועד סופו, פתיחת עין אחת קטנה, זה הכל. כבר מעניק לי מרחב ראייה עצום, היצר הרע יודע את זה. הוא יודע את זה, זה הכוחות שהקדוש ברוך הוא חימש אותו כדי לעשות את תפקידו. אבל חובתנו לדעת את היתרון העצום שיש ביצר הטוב באדם. זה הכוונה, כן, אם יהיה לבן חיל. אם יהיה לבן חיל, אם כן, על ידי אימוץ הכוח הטוב, להכיש אותו אל המערכה הניסיונית, להביא אותו למקום ההתנסות ולתת לו אפשרות להביע את עצמו, ליצור את הגדרים, את הסייגים המתאימים, כדי שלא נגיב בצורה מרושעת, בצורה מנובלת, בצורה לא מוסרית, בין אסבע וכיחשתי ואמרתי מי השם, להביא את הכוח הטוב לפה, ולסתום את פיו, שלא יצליח לבטא את דבריו, לא במחשבותינו, לא ברגשות שלנו, ודאי שלא במעשים שלנו, זה נקרא אם יהיה לבן חי. וינצח את כל הניסיונות הראויים לו, אין אדם שמתנשא באותו העניין, איש על דגלו ועל מחנהו, עניין הדגלים והאותות, כן, זה מרמז לכך שלכל אדם ואדם בישראל יש את התפקיד שלו, וכל אחד מקבל את הניסיונות שלו, ואף פעם אל תקנה בשום אדם אחר. כמו באורנג' יש מסלולים, סלקום, יש מסלולים. יש מסלול כזה, מסלול כזה, כל אחד יש לו את המסלול שלו. אין מה לקנות באחרים. אל תתאבל לשולחניים של אחרים, זה לא שייך לך. יש לך תפקיד אחר, התפקיד הזה יוצא לפועל דווקא על ידי ניסיונות כאלה. יש אדם שהניסיון שלו, כמו שאמרו, זה עוני. יש אדם שזה בכלל לא ניסיון שלו. הוא לא יודע עוני, המקרר שלו תמיד מלא בכל טוב, וגם מזווה, כן, מוכן כבר לאיזה חודש וחצי, חודשיים מראש, שום בעיה אין לו. והוא רואה את שכנו מסכן, מתייסר, סובל, נכנס הביתה, הוא רואה את המקרר שלו, עובש במקרר, אפילו חשמל המקרר אין. מכניסים שם קונסרבים מתוך המקרר, במקום איזה חמאה, במקום איזה שמנת, אנחנו יודעים, מה יש מסכן? מה זה? איך יכול להיות? מה, זה פחות טוב מזה, זה יותר טוב מזה? מה פה קורה? כל אחד במסלול שלו, וכל אחד מקבל את הניסיונות שלו. ולפי הנקיפה היצרית, איפה שעצר מכשיל את האדם יותר, שם זה הנקודה שבה האדם מתנסה. אחד זה בשמירת העיניים, רבים בשמירת העיניים, יש גם אופי יצרי בעניין של שמירת העיניים. יש כל מיני גוונים, כן, בנטייה הזו. יש אדם שמתנסה לדבר אחר, כל אחד צריך לזהות את המקום שבו יצרו, נוקפו, ביותר, מכשילו ביותר. זה הנקודה שעליו הוא צריך לעבוד. יש אדם שנוטה לעצבות, יש אדם שנוטה להוללות, לשמחה מופרדת שעוברת כל גבול, כן? מין ספונטניות כזו, משתלחת, כן? זה גם צריך לראות איפה הקטע שבו אני נכשל. יש אדם שנכשל בדיבורים מרובים, מדבר. יש אדם שנכשל במגלה סוד, הוא נוהג לדבר על דברים שאחרים אומרים לו. כל אחד, עניין אחר. זה צריך להשקיע. יוסף, הוא שם לב שהדבר שבו יצרו מנסה להפיל אותו ביותר, זה העניין של היופי. העניין של גם להתייפות, ומתוך כך גם להימשך לצד השני. ממשמש בעיניו, מסלסל בשערו שיהיה נראה יפה. כן? הניסיון הזה של הגירוי וההתגרות בבת המין השני. הוא שם לב הדבר הזה. אנחנו רואים למהלך, לפחות מה שחושף לנו המקרא, אנחנו רואים איך הוא מתנסה בדבר הזה. יש את פוטיפר. כן? הוא מתנסה בזה, הוא עומד על סף כישלון, על מתוך ההבנה שזה העניין שלו, מידת היסוד, הוא מנצח, הוא מגיע למדרגה מופלאה של בן פורת עלי עין, שהוא מתעלה מעל העין החיצונית, כל כולו שמור מן המזיקים, מגיע למדרגה מאוד מופלאה עד כדי כך, שבנות מצרים יוצאות, עומדות על החומה כדי להסתכל ביופיו, בשעה שהוא יוצא מארמונו, כך כתוב, בנות צעדה על אישור, שהייתה כל אחת ואחת, הולכת על מקומה בחומה, ומביטה ביוסף בשעה שהוא יוצא. אז בסדר, אז עניין המשיכה נשאר, אבל בקודש. כי כל מי שהייתה מביטה על יוסף במצרים, על יופיו המופלג והמופלא, הייתה חוזרת בתשובה. ויוסף ידע שהן נמצאות על החומה. ידע. תארו לכם שכל החומה הייתה מלאה בנשים. כל החומה של העיר, של המטרופולין שמה, הייתה מלאה בנשים. מה, לא רואים את זה? מלא. במשמרות. משמרות. אחת דוחפת חברתה. אבל כל מי שזכתה להביט בפרצופו של יוסף, היא התקדשה, היא התעלתה. זה התיקון שלו. זה התיקון. הוא הבחין בזה. בגבורה עצומה. ניסיונות מאוד מאוד קשים. אז כל אחד בניסיונות שלו, אם יהיה לבן חיל, אם יהיה לבן חיל וינצח המלחמה מכל הצדדים, פה הוא מרמז על צד העושר וצד העוני, או על כל צדדי הקוטביות שלתוכה הוא נקלע, כן? זה סוג אחד של קוטביות, יש כל מיני סוגים של קוטביות, מכל הצדדים, כדי למצות את הקדושה מכל הכיוונים. לא די שאתה מתנשא במצב של עושר, בוא נראה איך אתה מתנשא במצב של עוני. כלומר, כדי למצות את הקדושה מכל הפכיה, מכל בחינותיה, יש צורך בכמה וכמה צדדים. כן? הצל שטן מאחורינו ומלפנינו, מאחור ומלפנים. כן? אנחנו נבחנים במצבים שונים ושונים, לפעמים מצבים הפוכים זה מזה. זה כדי להגיע למצב שבו הקדושה מופיעה בכל המצבים. הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה להידבק בבוראו ויצא מן הפרוסדור הזה וייכנס בטרקלין לאור באור החיים. אם כן, זה שלמות הרצון. מכיוון שהדבקות היא תלויה בשלמות הופעת הרצון, ממילא הרצון הטוב מתגלה ככל שהוא מתנסה במצבים מרובים ומגוונים יותר. כן? אדם שקונה מכונית מחברו, אז הוא רוצה לבדוק אותה גם בעלייה, גם בירידה. לא מספיק לבדוק אותה רק בעלייה, זו גם בירידה. יש מכונית שנוסעת יפה בירידה, המהירות לא רגילה, הוא חושב, אבל מתחילה עלייה, הופ, 20 קילומטר לשעה. צריך לבדוק אותה בעלייה, בירידה, כן? בחום, בקור, בשטח לא סלול, הלבנים, כן? כל מיני, כך אנחנו בוחנים. ככל שיודע תתפקד ביותר ויותר מישורים, כך היא יותר מוצלחת. כך גם רצון האדם, כדי שהוא יתגלה בפנימיותו, הוא צריך להופיע במציאות במצבים שונים ומגוונים. ועל ידי התגלות הרצון דרך כל המעברים והשינויים, זה מה שמעניק לרצון את היכולת לחזור ולהידבק בשורשו, שזה הדבקות בשם יתברך. הוא יהיה לבן חיל וינצח המלחמה, הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה להידבק בבוראו, ויצא מן הפרוזדור הפרוז, אותו מדור פרוז, כן? העולם הזה, פרוזדור, מדור פרוז. כלומר, העולם הזה בא למצבים השונים, אבל הוא היה תמיד במצב אחד. בכל המצבים מתחלפים, תמיד הוא היה במצב אחד, של אמונה בשם, של לעשות רצונך חפצתי. ככל שהאדם מגלה את הנאמנות שלו לשם יתברך, ביותר ויותר מצבים, אני לא עובד אותך רק בתוך בית המדרש, אני גם עובד אותך בשדרות המאירים, אחרי זה אני גם עובד אותך במדרחוב, ואני עובד אותך גם בביתי בשכונה כשאני בא לבקר, ואני עובד אותך במצבים שונים ומשונים. ככל שמתגלה שורש האחדות, קבלת עול מלכות שמיים בכל המצבים, וכשאתה יוצא לדרך, ימלך בקונך וצא. ככל שאתה מצליח להימלך בקונך, ולהיות במדרגת עירת שמיים שמאפשרת לך להיות בבחינה של יראי השם, ברכו את השם, לא רק בית אהרון, בית הלוי, כן? שיש לך בית מיוחד ששם אתה יראה את השם. לא! יראי השם, שיראי השם אין להם בית, כך אומר המדרש, שהם יראים את השם בכל מקום ומקום. אז אתה יוצא מן הפרוסדור, מהדור, מהמדור, מאותו מקום שנקרא העולם הזה, הפרוז והמפורד, בעל המצבים המשתנים. הוא יוצא מן הפרוסדור, שזה רחם הלידה שלו, כן? כך גם קרוי, הרחם, פרוסדור, כן? בגופה של אישה, ויצא מן הפרוסדור הזה, וייכנס בטרקלין לאור, באור החיים. כן? שם כבר הוא מקבל את אור החיים מצד עצמו, ולא דרך הלבושים, כן? או דרך מצבי העולם הזה. העולם הזה שכר מצוות לעיקר, מכיוון שזה עולם העמל, כן? פה אנחנו חווים בעיקר את הניגוד וההתנגשות שבין הרצון הפנימי למציאות, כן? על ידי שהרצון הפנימי הולך ומשתלט ומגלה את עצמו בתוך המצבים השונים, אז כתוצאה מהמיזוג הזה, מסתלקת הקליפה, שזה המצב של העולם הזה, הקליפה מסתלקת ונשאר רק הפרי, שזה הדבקות. אם כן, עולם הבא, בין אם נאמר שזה עולם הבא, שזה עולם הנשמות. יש מקום לבוא ולומר שבדברי הרמח"ל, עולם הבא זה עולם הנשמות, כן? יש אחרים שמשתמשים בביטוי עולם הבא במשמעות, לא, סליחה, יש מקום לבוא ולומר שהרמח"ל, שהוא אומר עולם הבא, כוונתו זה לתחיית המתים, לתחיית המתים. אפשר לנסות ולהוכיח, אני לא אומר בוודאות, אבל בין אם נאמר שעולם הבא שהוא מדבר כאן זה תחיית המתים, בין אם נאמר שעולם הבא זה עולם הנשמות, בכל מקרה, בכל מקרה, אחרי עידן ההתנגשויות, כן? אחרי עידן ההתנגשויות וניצחונות האדם, אז ממילא הרצון הפנימי מופיע בלא התנגשות, בלא מלחמה, וזה גוף הדביקות בשם יתברך. זה הדביקות. ייכנס בתרקלין לאור באור החיים. וכפי השיעור אשר כבש את יצרו ואת אבותיו, ונתרחק מן המרחיקים אותו מהטוב, ונשתדל להידבק בו, כן ישיגהו וישמח בו. אם כן, אנחנו רואים פה שני דברים, כפי השיעור אשר כבש, כן? הכיבוש, זה הדבר הראשון, כבש את יצרו ואת אבותיו, ונתרחק מן המרחיקים אותו מהטוב, ונשתדל להידבק בו, כן ישיגהו וישמח בו. אם כן, כל המהלך המופלא של ההידבקות בשם יתברך, עובר דרך שתי מצבים מרכזיים. האחד זה הכיבוש, מלחמת מגן, סור מירה, אבל הסור מירה, מה הוא מגלה? מתוך הזהירות יבוא הזריזות. הזהירות היא לא מטרה לעצמה. הזהירות, כל מטרתה זה רק לסלק את המפריעים שעומדים בפני אש החיים הפנימית, כדי שתוכל להתלהב ולהתפרץ החוצה. לכן, הכיבוש הוא השלב הראשון, זה נכון. וכפי השיעור אשר כבש את יצרו ואת אבותיו, ונתרחק מן המרחיקים אותו, כן? נתרחק זה מידת הנקיות, שהוא כל כך נתרחק עד שכבר כבט התאווה הגופית שבו, זה לשונו של הרמח"ל שם בערב, נתרחק. בהתחלה זה כיבוש, הוא כובש תחת ידו. אחרי זה הוא מתרחק מזה, זה כבר לא נוגע לו. זה כבר לא מדבר בתוכו התאווה הזו. התאווה הזו כבר היא בעצם הופקעה והורחקה מעולם הרצון שלו. היא פוטנציאלית בלבד. היא פוטנציאלית. אם כן, כיבוש, התרחקות, זה סולל את הדרך למה? להופעת הרצון הטוב, כי במהלך הכיבוש, האדם הזה, הוא לא דיכא את כוחות הנפש החיוביים שלו. זה מדויק כאן שהוא כבש את מי? דווקא את יצרו ואת אבותיו ונתרחק מן המרחיקים אותו מהטוב, בלבד. רק מה מרחיקים אותו. אבל ודאי וודאי שכוחות נפש שאפשר להסתייע בהם, אפשר להסתייע לבודד השם, הוא לא נגע בהם לרעה. הוא לא נגע. הוא בודד והבדיל אותם מאותו הסם הרוכב, אותו היצר הרוחני שרחב עליהם. יש פה איזה מין פעולה של פדיון שבויים. בתוך הכיבוש, אחרי הכיבוש יש את ההרחקה. כן? יש מה שנקרא את ההכנעה, זה הכיבוש, ויש את ההבדלה שזה ההתרחקות. אחרי ההבדלה יש את ההמתקה. הוא ממתיק את כל הכוחות שמצד עצמם הם לא חיוביים ולא שליליים. הם פשוט נפלו שלל בידיו של היצר. הוא יורד אל תוך הנפש ועושה את הבירור של הכיבוש, ההתרחקות, ואחרי זה משתדל להידבק בו עם הכוחות הנשארים, עם כל הכוחות החיוביים שיכולים למלא תפקיד בפעולת הדביקות. ודאי, ודאי שהוא עושה את זה. וכפי השיעור אשר כבש תצרוב את האבותיו, מתרחקים ומחקים אותו מהטוב ונשתדל להידבק בו, כן ישיגהו כפי השיעור ולא יותר. לתת לאדם כמעשהו וכפועלו. כן ישיגהו וישמח בו. אם כן, השמחה היא תוצאה של דביקות בשם יתברך. שמחות צדיקים בהשם. אם כן, זו שמחה של מצווה, זוהי השמחה האמיתית והשלימה, כן? הנקייה, כן? כן ישיגהו וישמח בו. השגה ושמחה זה הולך ביחד. יש שאלות על הדברים האלה? מה זה שלב? דביקות. הבדלה ומתקה. הכנעה, בהתחלה זה הכיבוש, אחר מכן זה ההבדלה בין הטוב והרע. כן? אני מסלק את אחיזת ידיו של היצר בכוחות שלי, אחר מכן לוקח את הכוחות האלו אל הטוב. שזה הדביקות עצמה. וההשגה. כן? וכנגד שלושת המצבים שמתוארים בחסידות, כן? לפי תורת הבעל שם טוב. הכנעה, הבדלה והמתקה. אלו שלושת המדרגות שנרמזות כאן. נרמזות. זה אחד האופנים להסביר את זה. לא חייבים להסביר דברים כמו שהסברתי פה, אבל לכאורה נראה, נראה שאפשר לומר כך גם פה אצלנו. כן. כן.
אני שמעתי בשיעור, אם אפילו פה במכון מאיר, נראה כאילו שיש עניין בציפייה לעולם הבא.
יש עניין בציפייה לעולם הבא.
כמו שמעתי איזו דוגמה, זה כמו שמישהו שלא מתעניין במוזיקה קלאסית, אפילו תן לו כרטיסים בקונצרט אחר של הכרטיס הכי יקר, אז בשבילו ללכת לשם זה יהיה גיהנום. אין לו עניין. בצד שני, אני גם קראתי ושמעתי שיש עניין של המקום הבחירה של בן אדם. זאת אומרת, יכול להיות שיש אדם שבכלל לא זכה לשמוע שיש עולם הבא. זאת אומרת, אין לו עולם הבא, או...
צריך להבין שעולם הבא... לפני כן, אם אני אחזור לשאלה, אם תהיתי, תגיד לי. זאת אומרת, אתה אומר, שמעת שיש עניין כן לצפות לעולם הבא. כן לצפות לעולם הבא. ולמה? כי אם אדם לא מצפה לעולם הבא, כשהוא יגיע לקונצרט, והמוזיקה שם, מקהלת תנגן, הוא לא יבין על מה מדובר. אז כדאי לצפות לעולם הבא. לצפות, לחשוב על זה, כן? להתעניין, להתעניין בדברים שנאמרים, אני לא רוצה להגיד הגדרות, אבל כי אין הגדרה לעולם הבא. אבל להתעניין את זה קצת. זה ייתן לו מושג לאן בכלל הוא מגיע. כך אתה אומר. כל אירועים שמעת כך, כנראה שזה אמיתי. כנראה שזה אמיתי. לנסות להבין את הדברים, כן? מדוע באמת ראוי לצפות לעולם הבא? כן? אני יכול להבין שלצפות לעולם הבא, זה כדי להרגיל את המחשבה שלנו, או את הרצונות שלנו, להרגיל אותם לרצות את הדבר השלם. לרצות את הדבר העליון וכו' וכו'. נכון? למה לא? ודאי. חייב אדם להגיע, להגיד מתי יגיע ומעשי למעשי. אבותיי. כן? אני צריך לזרוק את העוגן רחוק רחוק. כמו אדם שרוצה לטפס, אז הוא זורק את הוו גבוה, ואז מתחיל לטפס. נכון? לבחינה הזו אני לא רואה בזה שום חידוש. כן? כן? הפשטות שבדבר היא החידוש. כי באמת צריך לחשוב על הדברים העליונים, העתידיים, ולהתרגל בציורם. לצייר אותם איתם. נכון. אבל, צריך לזכור, כמו שאמרתי ממש במשל, שגם שאני זורק את הוו לנקודה מרוחקת, כן? על ההר, אני צריך להתרכז כרגע בעיקר במה? פה. פה. להתחיל לפעול את הפעולות המתאימות כדי שאני אוכל להגיע באמת לשם. למעשה אנחנו בונים אם כן את העולם הבא שלנו פה, בעולם הזה. אם כן, ציפיית עולם הבא זה כדי להתרגל בציור ובשאיפה של עולם עליון רוחני. ותרף מיד אחרי הציור הזה, הציור הזה בעצמו, הוא צריך להקרין, להקות גלים, על הרצון המעשי, מה שקרוי, ולהתחיל ליצור את התנאים המתאימים בעולם הזה, כדי שיוכל לצאת מתוכו העולם הבא. אז זה היחס, כן, שבין שני ממדי הזמן. כן? ציור העתיד יוצר את השאיפות, והפניית המבט אל ההווה, כן, בונה אותם ומביא אליהם. אין שום בעיה, בסדר גמור.
אבל אני לא אשור שאדם שלא זכה לשמוע שיש עולם הבא.
אז צריך לשמוע, צריך לשמוע. אגב, מה זה עולם הבא? צריך להבין, מה זה עולם הבא? כשאנחנו מדברים על משיח, אנחנו מדברים על גאולת ישראל, מדברים על תשובה שלמה. זה העולם הבא. אנחנו מדברים בלי סוף על עולם הבא. המון אנחנו מדברים על עולם הבא. כל האידיאלים הגדולים והנשגבים שאנחנו מדברים עליהם בוקר ועד ערב, הכל זה אורות, אורות, אורות. כל האורות זה עולם הבא. זה אידיאלים עליונים, עד כדי כך שיש כאלה שאומרים, מרוב אורות ואורות, כן? אני כבר לא רואה. כן, אדרבה, אנחנו מדברים המון על עולם הבא. אולי אתה מתכוון לאיזה עולם הבא שהוא בלי גוף.
מישהו שלא עושה חלומות.
זה באמת בעיה. אדם שלא הרגיל את עצמו לציורים מיליונים כאלו, זה באמת בעיה. באמת בעיה, הוא חי בתוך הצינוק, הוא חי בתוך מקומות מאוד נמוכים. כן, הוא אוכל מיסבי השדה, זה באמת בעיה. הוא באמת ניזון מיסבי השדה. מאכל שהוא מאכל בהמה, ממה הוא ניזון? מאיזה שאיפות הוא ניזון? אדם שלא מכוון את מבטו, עשה עיניי להרים, כן? אדם שלא מכוון את עצמו לשם, הוא באמת, תחילה שאני אומר, לא פשוט. בוא נאמר, לא מקנה בו. אתה צודק, 100%.
ישנה קצת חוסר צדק, אולי לא?
מה חוסר צדק? הבחירה נתונה, מה? מישהו מפריע, מישהו מפריע לו ללמוד? מישהו מפריע לו ללמוד? הכל פתוח, מה? במיוחד בדורנו, תינוקות שנשבו, זה דבר שכמעט ולא קיים. כל אחד יכול לבוא וללמוד, אין שום בעיה. מה זה חוסר צדק? מה? מי הכריח אותי ללכת? מי הכריח אותי, אני יודע מה, לעזוב את הרפת ולבוא לפה? זה עניין של, ודאי שהיה לזה כל מיני זרזים כאלו ואחרים, כל מיני שליחים חמודים ונחמדים שפקחו לנו את העיניים, ואמרו, כן, אבל המסקנה הייתה שלנו בסופו של דבר. היינו יכולים להמשיך לבלות את שארית ימינו באותם מקומות. פשוט בחרנו לעשות את זה עם כל הקושי שבדבר. עד היום זה לא פשוט. אז למה זה חוסר צדק? לא מדבר כרגע על אנשים, אני יודע מה שנתלה בהם, נתלה מהם הדעת, או שוכבים כצמחים על המיטה. לא מדבר על זה. הם פעלו מספיק בחיים. זה מספיק. אבל אני יודע, מדובר בן אדם רגיל, כן. שיש לו שכל בקודקודו, הוא בריא, כמו שאמרנו, הוא קם בבוקר, שותה את כוס הקפה שלו, שומע את ציוץ הציפורים, מבסוט. על זה מדובר. האדם הזה הכל פתוח בפניו. שלא יספר לי סיפורים שיש לו 3 עסקים בעיר, ועוד 2 בחוץ לארץ, והוא צריך לנסוע לפה ולשם. בכל רגע נתון, זה מצוי בידו, נקודה. נקודה. אותי יכול שקר, אבל שם הוא לא יכול, את נשמתו לא יכול שקר. לא שם, את נשמתו, לא יכול שקר. כל אחד יכול להרגיל את עצמו בזה. כל אחד. לא אומר שכולם צריכים דווקא לעסוק בספר האורות, ובוודאי לא כפי סגנונו, כן? כן? הסגנון העצמי של הרב. אבל יש הרבה דרכים להיפגש עם המחשבות האלו. יש גם, יש קוק, יש חבד, יש ברסלב, יש הרבה סגנונות. כולם יפים, כולם ברורים, כל אחד לפי הצורך שלו. אבל העולם הבא הוא ניצב לפנינו בכל גדלו. הוא חשוף לפני עולם המחשבה שלנו. עולם המחשבה שלנו יכול להתמודד איתו ולהיפגש איתו רגע רגע שעה שעה. כן? ומשם להקרין אל חיי ההווה בזמן הזה.
אני קראתי, אני מצליח נכון, מישהו שגדל בסביבה של רוצקים, אז זה בחירה שלו, סביב של הרב גסלונה, זו הבחירה שלו, אם הוא ירצוח או לא, הוא לא מגיע לעניין של עולם הבא. הוא צריך לבחור בדברים הרבה יותר נמוכים, זאת אומרת, אבל הוא לא אשם, ככה הוא גדל, ככה השם שם אותו.
כן, אבל למה הוא באמת נכנע? אתה אומר על הרוצח שרצח, כן? הרוצח שרצח וזה לא בחירה, כן? אין לו בחירה, הוא רוצח, הוא עושה דבר, כן. הוא פעל, באותו רגע שהוא רצח, הוא פעל בחוסר בחירה. אבל זה לא אומר שהוא לא יכול היה לבחור. אבל למה הוא לא בחר? כי לא נתגלה לעיניו מרחב השיקולים הנוספים. למה? כי כל מי שמתרפא מדברי תורה, אין לו כוח לעמוד בעץ הרע. כשאתה לא עוסק בתורה, אתה מסתכל על המציאות דרך חור המנעול. וכשמסתכלים דרך חור המנעול בלבד, כל מה שרואים, את היצרים שלי, את הרצונות הפרטיים שלי. העולם מנוהל מפרספקטיבה מאוד מצומצמת. ממש כמו תולעת שכל עולמה מתחיל ונגמר בתוך התפוח. זה הכל. מבחינתה זה העולם. חוט השדרה של התפוח שעכשיו היא אוכלת אותו ומעכלת אותו לתיאבון. שום דבר היא לא יודעת. כלום היא לא יודעת. ויש אנשים שחייהם מתרכזים בתוך תפוח. קטן, גדול, יותר גדול, אבל בתוך התפוח. לא ראו אור שמש. לא נחשפו למחשבות יותר גבוהות. לא מעלים על דעתם שאפשר להתאפק מלעשות חטא כזה או אחר. אבל זה לא אומר שהם לא יכולים. הם בוחרים לעצום את עיניהם. ההולך בעולמו בלי התבוננות, סכנתו גדולה. כי הולך לשפת הנער, שסכנתו גדולה מהצלתו. נכון? אבל הוא בחר ללכת לשפת הנער, מי חייב אותו? טוב. צור כאן.